קצת ישר למותר לחזור עליהם כמה פעמים. איך היה אומר הוועדה שהוא היה חוזר על השעס, הוא אומר שכשהיה הולך מהעיר העתיקה לעיר החדשה, בדרך, בהלוך, בחזור, היו שנים את כל מה שלמדו בעל פה, את כל הגמרות. ככה הוא חזר, ככה הכל. ומה לנערים, לכמה, 12, 15. ככה שינה את כל השעס. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. הוא שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אז זה מעניין, הוא פותח פה חובתו בעולמו, כלומר אני מחפש מה החובה שלי, וכשאני אומר חובה מיד זה מעורר בי הסטציה של חובה, של אמר, של יגיעה, של פקודות, של ציוויים, של... וזה גם המשמעות של מצווה, כאילו מה התפקיד של המצוות. אז יש כאלה שרוצים לטעון, שתפקיד של המצוות זה לראות שאתה נכנע, והאלוקים הוא המלך שלך. ומלך צריך לתת פקודות, ואתה צריך לבצע אותה. עצם העובדה שאתה מקיים מצוות של המלך, זה מראה לכניעה שלך למלך עצמו. אז לכאורה זה הפשט. מה חובתו של אדם בעולמו? ויש פה עוד הדגשה אחת, ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? דענו, יש איזה נושא מרכזי אחד בחיים שלי שאלה אני צריך לשאוף. כשאני מגיע לפסקה הבאה, אני רואה שלכאורה כתוב הפוך מה שכתוב לפני כן. עוד פעם, מה לנו, מה כתוב בפסקה הראשונה? מה חובתו של אדם בעולם? וחובות, מיד מצטער לנו רשימת של פקודות, לקום בשבע בבוקר, ללמוד סדר בוקר, ללמוד סדר פקודות. וזה מלחיץ אותי. כשאני קורא את הפסקה הבאה, אני מחד יודע מה המגמה, שהאדם, והנה מה שראינו חכם מזרח לברכה, הוא שאדם לא נברא להתענג על השם למה מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולו להימצא. פתאום אחרי שהנושא הוא להתענג על השם. אז למה אתה קורא לזה חובה בעולמו? זה לא חובה, להתענג זה לא חובה. להתענג זה כיף, זה טוב, זה, לא יודע... אני אגיד, לא שאני אגיד חובה על דבר שהוא עונג. אז על כורחנו, שאנחנו לא מבינים מה זה המילה עונג פה. אחרת, אי אפשר להבין, גם עונג וגם חובה. זה תרתי דסתרי. נמשיך עוד קצת. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. ומה שאמרו זיכרונה לברכה, העולם נדומה לפרוסדור בפני העולם הבא. גם פה יש לי עוד קושי אחד, אתמול לא הרחבנו את זה, היום קצת נעשה קצת שינוי. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. גם פה אני לא מבין. אתה אומר לי מה חובתי בעולם, אמרתי לי החובה להתענג. בסדר, יש לי קושייה, להתענג וחובה זה תרתי דסתרי. בסדר, מקושיות לא מתים, נמשיך הלאה. ואתה אומר לי, לא, אבל מקום העונג הוא עולם הבא. נו, מה? אז מה עשינו? אתה אומר לי חובתך בעולם הזה להתענג על השם. ובפסקה השלישית אתה אומר לי, אבל מקום העונג הוא עולם הבא. נו, אז אתה מתי לה חובה. ואתה אומר לי שמקום יישום החובה הזאת הוא בעולם הבא. אז עם מי מדברים? איתי או מדברים הנשמה שלי כשאדם אחרי 120 מגיע לעולם הבא? על כל חנו שנברים איתי כשאני חי. אז מה אתה אומר לי, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא? יש על זה שני תירוצים. תירוץ אחד, כמו בגמרא, דיוק ממילה. ויש תירוץ הרבה יותר משמעותי. אתה יכול להגיד ככה, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כלומר, לא שבעולם הזה זה לא מקום עידון. גם בעולם הזה יש לך עידון ועונג על השם. אבל המקסימום זה בעולם הבא. אפשר להבין כך. ואני רוצה להגיד הסבר אחר, ובזה אני אסביר גם את השאלה הקודם. העניין הוא כך, מה זה עולם הבא? דוד, מה זה עולם הבא? איך אתה מבין?
עולם הבא?
כן.
מה שעושים אחרי שנפטרים.
או, מצוין. ההבנה שלך זה ההבנה הפשוטה, הידועה לכולם. זהו. לפי הרמח"ל, זה לא נכון.
דווקא פה?
עולם הבא. אז איך זה יכול להיות פה? מצד שני, איך זה יכול להיות פה? דוד צודק. עולם הבא בלשון חז"ל יש להם שתי משמעות. יש להם משמעות של עולם הנשמות, מה שאתה אמרת, אדם מת ונשמתו מגיע, ויש עוד משמעות נוספת, עולם של עתיד לבוא, של זמן הגאולה. זה גם כעולם הבא. וזה מחלוקת עצומה ונוראה. מה שאני הולך להגיד עכשיו, כתוב, לעתיד לבוא, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, ואין אצלם לא אכילה ולא שתייה. זה מדרש חז"ל, גמרא בברכות ונחושים. אומר הרמב״ם, מה זה עולם הבא? מה זה לעתיד לבוא? כמו שדוד הסביר, בעולם הנשמות. שם באמת אין אכילה ואין שתייה, והצדיקים נהנים מזיו השכינה. נקרא את העובדיה, מסתמך עכשיו בשמיים, הוא כזה שמחה, איך הוא נהנה מזיו השכינה. אין אכילה ואין שתייה, כי זה הנשמה, ואין גוף, וכולו נהנה מזיו השכינה. מה סובר הרמב״ם? בצורה ההגיונית של דוד אמר. בא הרמב״ן ואומר לו, על פי הקבלה והסוד, עולם הבא זה לעתיד לבוא בזמן הגאולה. בזמן הגאולה הצדיקים ישבו עם הגוף שלהם בעולם הזה ויהנו מזיו השכינה בלי אכילה ושתייה. לא יצטרכו לאכול. למה? כי לעתיד לבוא בזמן הגאולה הבריאה משנה את החוקים שלה. שמעתם? הרמב״ם יאמר שום חוק לא ישתנה. עולם כמנהגו נוהג. יש שפע, אנשים יהיו מאמינים בהשם, אבל חוקי המציאות לא ישתנו. אדם יהיה אדם, גוף יהיה גוף, אוכל יהיה אוכל, מוות יהיה מוות, עולם הנשמות יהיה עולם הנשמות. לא חושב שינוי. הרמב"ן יאמר פתאום הכל ישתנה. איפה הוא מרמב"ן את המילים האלה, את הדברים האלה? למדתם פרשת השבוע? אתם עומדים או לא? פרשת בראשית המטה, רמב"ן על פרשת בראשית המטה, זה אומר שם ששת ימים, זה מקביל לששת אלפים של שנות בריאת העולם. ביום השביעי זה שבת, העולם חרב. באלף השביעי העולם יחרב. מה פשוט יחרב? לא שישמד, אלא החוקים הרגילים בו השתנו. ואלף השביעי זה עוד 200 שנה מהיום בערך. נמצאים בשעות האחרונות של האלף השישי לכניסת השבת, ולכן השנים האלה זה שנים של גאולה. השישי, רבנו, מה פתאום רבנו? איפה אתה? ה-הי זה 5,000 עברו ועוד, נו, אז אתה באלף השישי. נכנסת לפני 774 שנים. מה קרה לך? אז אתה באלף, אתה נמצא באלף שבת, נו. והחשבונות פה מדויקים, כי 500 שנה זה לילה. אז מתי התחיל יום? 374 שנים. זה 374 שנים התחיל יום, זה הרמח"ל, עלות השחר. הנץ החמה זה הגר"א, והגר"א קיבל נבואה שהוא משיח בן יוסף, ככה היה כתוב בכל הטוב, שיעקב אבינו בא וגילה לו את סוד אחרית הימים, ורמזו את שמו בפסוק ויהי בישור מלך אליהו בן זלמן בן זה וזה, בגימת הנץ השם שלו, ורמז למשיח בן יוסף. מה הוא התחיל את העלייה לארץ ישראל? תלמידי הגר"א הם התחילו לבנות את ארץ ישראל. העלייה האשכנזית זה הגר"א. הוא החיה בין המחיים את ארץ ישראל. הוא התחיל בעלייה הזאת בכל אופן. וזהו, אז זה החשבונות. וחצות היום, ערב חצות היום, כלומר שעה לפני חצות היום, זה בדיוק תש"ח המדינה. חצות היום היה תש"א, שזה מלחמת מפרץ עולם, מלחמת מפרץ הראשונה ונפילת ברית המועצות, שזה עוד שדרוג של מעמד עם ישראל. וזהו, בגרה וכל הטוב, חשבון לפי שעות ימים. וכו'.
הוא באמת רשם את זה?
כן. הוא אמר איך יהיה תהליך אחרי תהימים. הוא גילה את השלבים. הוא כתב בדיוק מה שקורה, זה בדיוק מה שקורה.
זה לפי זמן חורף, ולא זמן חורף.
מה? לא חשבל לפי, אם אני אקח 1,000 שנה זה יום, 500 שנה זה לילה, והשאר זה יום, אז כך כל יום, תתרגם אותו לשעה, ושעה תתרגם אותו לחודשים ולשנים, אתה תקבל בדיוק את התאריכים האלה. הוא לא כתב תבשין חטא, אבל הוא אמר, בשעה החמישית כך וכך, בשעה השישית יהיה התקדמות, כל שעה יש שלבי התקדמות. הוא לא אמר בדיוק מה, אבל הוא אמר, זה כל שלב מקדם. אתה רואה בעיניים, כל שלב מקדם משהו. טוב, בכל אופן נחזור לעניין שלנו. עולם הבא זה עולם, אז עכשיו אפשר להבין טוב. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרך את הדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונו לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אנחנו צריכים עכשיו לסגור מעגל, פתחנו בשאלות ולא ענינו עליו שום שאלה. אנחנו פתחנו בשאלה המרכזית, אתה אומר חובתו של אדם בעולמו, חובה, תעשה לי רשימה של חובות, חובות זה תקום בבוקר, תלמד שאין לך חשק, שהרם שלך יעצבן אותך ואתה צריך ללמוד תורה, זה חובות. אתה אומר לי עונג, עד כך אתה מכניס אותי לעולם הבא? זה אלה מה שהתשובה היא כדילה לה. אם עולם הבא זה עולם הגאולה, מי אמור להביא את עולם הגאולה לבריאה כולה ולעם ישראל? מי אמור לחולל את הגאולה הזאת? שמשמעותה שינוי חוקי הטבע. מי אמור לעשות את זה? מה אתם אומרים? מי אמור להביא את הגאולה? איך? איך? כתוב פה משהו נפלא ואדיר. לעולם יש תוכנית. והתוכנית הזאת אומרת שבעולם יש רוע. יש גוף. יש דברים שמפריעים לאדם להתחבר לנשמה שלו. מי ברא את הגורמים המפריעים האלה? זה גם הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא ברא את הכל. והתפקיד שלי זה לאט לאט לזכך את הגוף הזה, לסדר אותו, לארגן אותו, במילים אחרות לבנות אותו מחדש בלי הצדדים השליליים שלו. כמובן הוא יכול לברוא אותי ישר בלי הצד הרע, אבל אז הוא לא יבורא אותי, כי מה הוא צריך אותי? כי זה מלאכים. ההפך, לפי הרמח"ל, העולם הגשמי עם הגוף זה בדיוק רצון השם. זה בדיוק מה שהוא רוצה. לפי הרמב"ם, הגוף והעולם הזה הוא משהו שאתה חייב לעבור אותו כמה שיותר מהר. כי תכלית הבריאה זה עולם הנשמות, כשאדם מת מגיע לעולם הבא. לפי הרמח"ל זה בדיוק הפוך. תכלית הבריאה זה לעתיד לבוא, כשאתה נמצא בעולם הזה עם הגוף שלך. ולכן הגוף שלך הוא דבר קדוש. ואתה צריך להתענג על השם לא מבחינת הנשמה שבך, זה פשיטה. אלא להתענג על השם דרך הגוף שלך. זה החידוש של הרב. לכן זה חובתו של אדם בעולמך, זה חובה, זה תפקיד. זה התפקיד שלך הוא לזכך את הגוף לאט לאט עד שתגיע למציאות של להתענג על השם. זה הכוונה. עכשיו, מתי אני אגיע ליעד הזה? לעתיד לבוא בזמן הגאולה עתידה. עכשיו, מי יגיע ליעד הזה? וכאן עוד חידוש, אבל זה כל זה לא כתוב פה, זה כתוב בעולמך במקומות אחרים, לדעת תמונות בדרך השם. בעוד מקומות נוספים. ותראו עכשיו איזה פלא פלאי, ממש פלא פלאי. לא יודע, אותי זה מרגש כשאני אומר את זה. נגיד בגאולה, עוד, לא יודע. בסדר? יש עכשיו חשבון חדש של הכחוב בעולם. השם מניק את העולם, על פי דין. אדם, כל אחד עובר דין. שלוש פעמים בחיים שלו עובר דין. בראש השנה אחד, פעם שנייה כשהוא נפטר, פעם שלישית מתי? מתי פעם שלישית? לא, אמרתי, פעם אחת ראש השנה, פעם שנייה כשאדם נפטר, פעם שלישית, להטיל לבוא, מה זה להטיל לבוא? כל התיאוריה הזו שאני אומר, זה רמב"ן בשער הגמול, יש לו פרק שלם, הרמב"ן הוא מדבר על הנושא הזה, והוא מסביר כדלהלן. דנים אדם בראש השנה, מה עברה לך השנה הזאת? בסדר. אחר כך מגיעים לעולם הנשמות, דנים אותם את האדם, דיון כוללני. ואז מחליטים, האדם הזה עשה 20% עבירות, 20% צריך ללכת לגיהינום. דהיינו במשך 222 שנה גיהינום. אני סתם זורק דברים. עכשיו עובר, מדברים על יהודי שנפטר לפני 2500 שנה, בסדר? עכשיו השנה תבוא הגאולה, הנה עוד פעם דנים, מוצאים את התיק של אותו פלוני אלמוני לפני 2700 שנה, הוא לא בוא, אתה זוכר ביום רביעי בחמש אחר הצהריים לא למדת טוב והתבטלת, אתה זוכר את זה? אבל זה רשום בשמיים, בוא נדון אותך. ועל זה קיבלת גיהינום 200 שנה, נכון? עכשיו אנחנו דנים מחדש. אחרי הגיהינום, אחרי הכאב ראש ושהיית חולה, בגלל אותו עבירה שזה הייתה על. עכשיו נדון אותך מחדש, עברת תהליכי ניקוי, תהליכי זיכוך. איזה ציון אני נותן לך מבחינת דרגות הזיכוך שעברת? וואו, קיבל ציון 90. אז אתה תקום לתחיית המתים עם גוף נקי 90%. אז העונג שלך באשר יהיה 90%. מביא מתיק שני, אחרי כל הזיכוכים 70. טוב, תקבל גוף, תחיה בעולם הזה 70%. זאת אומרת שכל מה שאני עושה עכשיו בחיים שלי זה חלק מהתהליך שיסתיים רק בזמן הגאול. אנחנו איזה עומק, איזה מרחב של עשייה. זה מגמתו של אדם בעולם. אתה לא חי 70 שנה, טעות. אתה גם לא חי 120 שנה, זה טעות. אתה חי נצח. אתה אמור להגיע עד לעתיד לבוא. והתהליך מתחיל עכשיו, והמגמה שלך להגיע לעולם הגאולה, לא פחות ולא יותר. המגמה שלי זה לא לאכול ולשתות להיות דתי ולשים כיפה ולהניח תפילין בבוקר. זה לא מגמה. זה צורת חיים. זה לא מגמה. כי כשאני הולך לעבוד, המגמה שלי להרוויח כסף. ופה אתה אומר לי מבטו, מגמתו, בכל אשר הוא עמל, קוראים לחיים. מה זה בכל אשר הוא עמל? אם אתה אומר לי שלהיות דתי פרשו לנך תפילין ואחר כך ללכת לעבוד ובעבודה לדחוף את החברים שלי ולהתקדם ולדבר לשון הרע ולצוק על אנשים ואחר כך לבוא להגיד להתפלל מנחה, זה לא מבטו מגמתו, זה נקרא ככה, זה הדתי. אבל אדם יש לו מבט מגמה לכל ימי חייו, זה רק עולם הגאולה. ועולם הגאולה פירושו שאני לא רק מקיים מצוות, אלא אני מזכך את הגוף, מצוות הגופנית. כמו פרשת נוח, מלא ארץ חמאס. העולם הגשמי מתקלקל כשאדם עושה עבירות. והפוך, אתם מקיים מצוות, העולם הגשמי משתנה. העולם הגשמי משתנה. חוקי העולם משתנים. כל מצווה שאתה עושה, כל הנחת תפילין הבוקר, ודאי שכן. התפללת עבודה, ברוך וברוך שמו. אז זה לא רק נתן לך מצווה, אלא הפעולה הזאת נקטה את הבריאה כולה וקרבה אותה את הפעולה. אל תגיד אם לא אומר כלום, לא מרגיש שום דבר, כי אתה לא רואה כל מערכת, אתה לא רואה את המערכת הזאת. אבל אלה שונות את המערכת, הם מבינים מה זה הנחת תפילין, אז יודעים מה זה, מה זה כל תפילה, מה זה כל מילה, כל עניין. זה לא מילים כדי לדרבן אותך, יאללה תלמד ותתלהב והתורה היא משהו עולמי, זה באמת נכון, זה נכון, זה נכון. מי כאילו, אני לא יודע, מילים גבוהות, אבל ודאי שפטירה של צדיקים, מי יודע, למה נגיד על פטירה כשהם חיו פה, מי יודע איזה תועלת רוחנית וקירוב גאולה הביאו האנשים האלה לעולם? אנחנו לא יודעים לשער את זה, כמה הם קירו את התהליכים, כל איסורים שעברו הגדולים האלה, כל לימוד תורה שהם למדו. בסדר, עובד העין אין את העילה של הרב אליהו, של מופתים. מסתם אגב, גם עליו יש את הסיפורים שתפילתם התקיימו. לא יכול להיות שלא. כל הצדיקי עולם האלה, תפילתם נשמעת בשמיים. אין ספק. אין
ספק.
לא,
התפילה גם
דיברו אל האדם. כן, כן, ברור. לא, אני אומר, גם מופתים מאוד
פרסמו. הרב מגיעת הסיפור עם הכתבת הזאת שאמר לו שהיא עגונה. איך באמת בא אותו כתובת אחרי כל הפרשה הזאת שהוציאה את העגונות, מה בא אל התעגונות? הנה אני לך גם תראו איך הוא יתיר אותי. מה נצא לו איזה סיפור? מה אומרת, תבוא מחר, מה יום המחורת, מה מותרת? איך יצא לרב עובדיה קושור עליה מול הבעלה נצטה בתאונת דרכים?
יכול להיות, בסדר, הכל. האנשים האלה יש להם רוח הקודש, אין נפס.
זה מגיע לשעון דרך.
אין נפס. טוב. מה? זה תלוי, אם אנחנו באמת נזרז את התהליכים והנחת התפילין שלא תהיה מתוך כל כוונת הלב, עם כל הכוונות הפנימיות, אז יזרז. הבעיה היא שאנחנו קמים בבוקר ואנחנו תפילין ומתפללים. לא, זה אם לא נזכה, אז זה הזמן נכון שבכל מקרה העסק יתגלה. אבל יש גם דברים שתלויים בנו, בוודאי, בוודאי.
הרמח"ל מדבר על הגאולה בזמן האחרון, או הזמן
שלנו? גם לפני, הוא מדבר כל הבחינות, מכל הבחינות. טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב פה לפנינו. אני חושב שהסתכלות כזאת על קיום המצוות אמורה לתת לי כמה תובנות. א', זה לא עונש, זה לא רשימת מטלות אני מסכן, אלא זה רשימה של הוראות שדרכן אתה יכול לזכות לחיי הנצח ולהתענג על השם. זה תובנה אחת. תובנה שנייה שאני חושב שצריך לומר אותו פה, זה שדתי, אני אומר דתי במושגים שלנו, זה לא אחד שמסמן וי על תפילין הנחתי, שחרית התפללתי.
פולל, זה לא פולל.
כן, אלא זה צריך לראות כל האישיות שלך. צריך לשנות את מכלול האישיות שלך. אתה צריך להיות אדם יותר עדין, יותר רך, יותר מאמין, יותר אנושי, יותר רגיש, יותר בן אדם לחברו. לא יכול להיות שתשאר ברגע. לא יכול להיות שבעסקים בביזנס אתה תתנהג כמו פרח. לא יכול להיות. אין דבר. סיפורים על החפץ חיים, זה סיפורים קיצוניים שפרנסתו, אשתו פתחה מכולת, ומדי פעם גם היא ביקשה ממנו שיבוא לעזור. מה זה לעזור? כל מי שנכנס לחנות, הוא אומר לו, תשמע, בחנות השני יש סחורה יותר טובה ממנו. תקנה אצלו, לא כדאי לך אצלו. כי אני לא יודע מזה. וכל מי שקונה משהו, אני נותן לו במקום קילו, אני נותן לו קילו ורבע. למה? אולי יהיה גזל ויהיה קצת יהיה פחות. כל מיני דברים, זה אי אפשר ככה לחיות.
כמו שגם סגר את החנות שלו, כי מישהו פתח לידו.
זה כל מיני הנהגות כאלה שאנחנו לא מבינים אותן. כשמחר את המשנה ברורה שלו, הוא ישב שעות והיה עובר דף שאין בו, כי בדפוס לפעמים נמחקה שורה או משהו, איסור גזל. כל מיני התנהגויות כאלה. זה נקרא שהתורה משנה את האישיות של האדם. זה שתי התובנות שאתו פה. טוב, בואו נגמור את הפסקה הזאת, ואדם נגמר הזמן. אמת זה לציון דנימה נתדלך שבו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעדי האמצעים אלה מזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לראות שם בטוב אשר קנה לו עדי אמצעים אלה. ומה שאמרו זה לא נדלך, היום לעשות אותם, מחר יקבל שכרם. שימו לב, הוא לא יזכיר אפילו במילה אחת המושג, שכר ועונש. שמתם לב? תקראו עוד פעם. לרוות שם בטוב אשר קנה לו על די אמצעים האלה. לא אומר לרוות שם בטוב שכר על מצוות שהוא קיים. לא כתוב פה שכר. אלא בטוב אשר קנה לו על די אמצעים האלה. המצוות. דהיינו, קיום המצוות זה תוצאה. זה תוצאה. ואני תמיד אומר זה משל, דוגמה, יש לי עציץ. הבוקר באה השכנה שהיא ככה מבינה בעצים, היא יודעת, גדלה בארצות הברית, לא משנה. היא אומרת, העץ הזה, העציץ שלו לא מתאים לו. כי אתה אומר, אתה רואה, עלים צהובים, זה לא צריך להיות. זה סימן של העץ אין מספיק חול. אני אחליף לך את זה לעציץ. אתה לא אומר, אז עכשיו, זה חוק, זה מצווה. מצווה לשים יותר חול. נו, עכשיו אם נשים יותר חול, והעץ יצמח יותר טוב. זה נקרא שקיבלתי שכר, אז ששמתי יותר חול, זה שכר? או זה תוצאה מהחול ששמתי יותר? מה היה הניסוח? זה תוצאה? זה נקרא לקנות. אתה קונה את העולם הרוחני שלך על ידי המעשים שלך. אנחנו צריכים למחוק מהראש שלנו את המושגים שורפים אותי גיינו בגן עדן. זה מושגים לא נכונים לפי הרמח"ל. זה לא נכון. אין דבר, אף אחד לא ירביץ לך אם תעשה עבירה.
מה
אתה יעשה? זה כמו שמישהו ישאל איזה עונש אני אקבל אם אני אשתה רעל. מה זה איזה עונש? אף אחד לא עושה שום עונש. אף אחד לא יקח את הבית הסוהר, אל תדאג. אתה לא תחיה, פשוט מאוד.
אבל מהבעולם הבא?
אותו, לא, אתה לא תחיה, אתה הורס. זה כמו שאתה יגיד, איזה עונש אני אקבל ואני אוכל אוכל בקולקן? שום עונש לא תקבל, יהיה לך כאב בטן, במשך שבועיים, ותקיט נשמתך ותסבול. זה לא עונש, זה תוצאה ממה שאתה עושה, זה הכל.
אבל כן יש את ה...
ברור, ברור, מה זה? וכשאתה אומר לי, מה השכר אם אני... אני אלך תפילין. איזה מתנה אני אקבל אם אני אלך תפילין? אתה לא מקבל שום מתנה. אלא כתוצאה מהלכת התפילין, אתה תזכה לעולם העליון. זה שאלות ילדותיות, נגיד, מה השכר ומה העונש. ההסתכלות הזאת משנה את כל המבט שלנו על כל מערכת המצוות כולה.
אז הוא חולק חזק
על אנשים הרבה גדולה. מי? אף אחד לא שונה ממנו. והם
דברים על שכר ועונש.
זה הכוונה, הכוונה לזה. לתוצאה, זה הכוונה. זה הכוונה. זה הכוונה. זה הפירוש. זה המשמעות.
אז משמעות מפה שהגיהנום והגן עדן.
זה עולם מוכני. זה אומר, כשאתה מפתה לבית עולמו, איפה הנשמה שלו תשכון, עד בו גואל צדק ויקום לתחייה. איפה הוא ישכון? עכשיו, זה תלוי בזיכוך שבעולם הזה עברת. אם שתית רעלים כל הזמן, עשית עבירות, אז בעולם האמת, הנשמה הזאת תהיה מסכנה, תהיה אולי תסבול. השאלה רק איפה, מי אני האמיתי? ה-70 שנה בעולם הזה, אבל לא, זה פוסט דור. אתה זמני בצורה הזאת. תעשה חשבון, גם עולם הבא הוא זמני עד לגאולה העתידה. בסדר? אבל הזמני הזה, אחד שנפטר לפני 3,000 שנה, 3,000 שנה זה גם זמני, אבל זה פרק זמן. הוא סובל שם, הנשמה הזאת סובלת. למה? כי שתתה רעלים כל ימי חייה. אז אם מגיע, צריך לעשות ניקוי הגוף. זה לוקח תהליך עד שהגוף מתנקה. צריך לעבור המון המון ניקויים, זיכוכים. זה איסורים נוראים, זה סבל נוראים. זה גיהנום. מה גיהנום? זה אש ושרפים על האש. טוב, זהו.